אדמה משוגעת. כתבתה של הגר שיזף. הקריינית טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. אחרי שתי רעידות האדמה שהיכו השבוע בטורקיה, הראשונה ביום שני בלילה, הייתה הקשה ביותר שהתחוללה שם זה 83 שנים, ואחריה באה רעידה נוספת בצהרי אותו יום, הפכו מסגדים ומבני ציבור ברחבי המדינה למקלטים עבור מי שאיבדו את ביתם. אלפים ברחבי טורקיה וסוריה נהרגו. בדיארבקיר, שנמצאת כ-300 קילומטר ממוקד הרעש, הוכרז המסגד הגדול כמבנה בטוח שתושבים יכולים להגיע אליו. על פי רויטרס, לפחות 20 מניינים בעיר התמוטטו כתוצאה מרעידת האדמה, וסוכנות האום אונסקו דיווחה שגם מבנים עתיקים באזור החומה של העיר העתיקה קרסו. בחודש אוקטובר האחרון, זמן קצר לפני שרעידת האדמה הוסיפה עוד שכבה של חוסר ודאות לחייהם של רבים מתושבי העיר, ביקרתי בדיארבקיר, ועולמה המורכב נחשף מול עיניי. כעת, השאלה כיצד תשתקם העיר ותמשיך להתפתח, נותרת פתוחה. אף על פי ששום שלט לא הכריז שנכנסנו לחלק הקורדי של טורקיה, לא היה ספק. מחסום צבאי שהופיע בצד הדרך בישר לנו שהגענו. חייל מבולבל ביקש ממני ומשותפי לנסיעה את הדרכונים שלנו, והתקשה לקבל את העובדה שאנחנו לא דוברי טורקית, רמז, מטרים לכך, שבמחוז חפצנו לא נראה כלל תיירים זרים. אפשר להבין מדוע. החלק הזה של טורקיה הוא שם נרדף ללחימה בין המחתרת הקורדית לממשלתו של ארדואן. בשלב מסוים, התקשורת העולמית אפילו קינתה את העיר שאליה אנחנו נוסעים, חלב הטורקית, מפאת היקף ההרס שהלחימה יצרה בה. אז מה בעצם אנחנו עושים כאן? גם אם השאלה הזאת הטרידה את החייל באותו בוקר סתווי נאה בחודש אוקטובר שעבר, הוא כנראה החליט שיש לו עניינים חשובים יותר לעסוק בהם. הוא החזיר לנו את הדרכונים, ובתנועה מנומנמת סימן לנו להתקדם. עכשיו נפרסה לפנינו דרך שהסתראה לאורך נהר החידקל, זרועה בגבעות וכפרים קטנים. ועד שנגיע למחוז חפצנו, הרדיו סימן לנו שאכן חצינו גבול בלתי נראה, ואנחנו בדרך הנכונה. הוא השמיע נגינה מקומית בשפה הקורדית, זו שעד ראשית שנות ה-2000 נחשבה השמעתה בפומבי לעבירה על החוק. כשעתיים אחר כך מתגלה לעינינו יעד הנסיעה, דיארבקיר, הבירה הלא רשמית של קורדיסטן הטורקית, המונה כיום יותר ממיליון בני אדם. זוהי מטרופולין עם עבר מפואר, עיר שעומדת על טילה כבר יותר מ-2000 שנה, כמו שמעיד המבנה הראשון שמבחינים בו כשמתקרבים אל החלק העתיק שלה. חומת בזלת שחורה גבוהה באורך כ-6 קילומטרים שבנו הרומאים ומקיפה את העיר העתיקה של דיארבקיר, משוחזרת זה מקרוב. ייתכן שכעת, בעקבות רעידת האדמה, תידרש אותה החומה לשיקום נוסף. גם מאחורי החומה, בתוך החלק העתיק הנקרא סור, יש דומיננטיות לאבן השחורה. היא מאתרת את המסגדים והכנסיות שהעיר עשירה בהם, מקנה לה יופי ייחודי גם ביחס למקומות אחרים בטורקיה. במרכז הסור ניצב המסגד הגדול של דיארבקיר, שנבנה במאה ה-11 והוצב בהשראת המסגד הגדול של דמשק. אותו מסגד שעכשיו משמש מקלט לנפגעי רעידת האדמה, ומה שמתרחש בו בוודאי שונה מאוד מהמראות השלווים שנגלו לעינינו בעת הביקור. המקום הזה כבר ידע ימים קשים אף יותר. בשנת 2015 התנהלו בעיר העתיקה בגבולות החומה השחורה, קרבות רחוב עקובים מדם בין מורדים קורדים לכוחות הביטחון הטורקיים. זה קרה חודשיים ספורים לאחר שאונסקו הכיר במקום כאתר מורשת עולמי, אך הדבר לא הועיל לנכסי התרבות המצויים שם, ובוודאי לא לתושבים. שתי תמונות נחקקו בזיכרוני מהתקופה ההיא. הראשונה, שצולמה מגובה הקרקע, מציגה עיר חרבה עם בתים היסטוריים מחוררי כדורים. השנייה, תצלום אווירי שפרסם האום, היא תמונה מסוג לפני ואחרי. בחלק שלפני המלחמה יש עיר צפופה מלאת סמטאות ובתים. שנה לאחר מכן, בצילום של אותו המקום בדיוק, כל זה איננו. נמחק מעל פני האדמה, נגרס. במלחמה ההיא הוכרז עוצר של 3 חודשים על העיר העתיקה, בתים נותקו ממים ומחשמל, עשרות נהרגו, וכ-45,000 תושבים, על פי ההערכות, נאלצו לעזוב את בתיהם. אבל בדיארבקיר ההרס נמשך גם אחרי המלחמה. שכונות רבות של העיר העתיקה נותרו בעוצר גם זמן רב אחריה, מבנים רבים הופקעו ונהרסו. בחסות המלחמה החל בעיר העתיקה הליך ג'נטריפיקציה, נתמך בחוק שהעבירה הממשלה הטורקית ושאפשר לה להפקיע כ-80% מהמבנים בסור, תחת הכותרת, הפקעת חירום באזורי סיכון עבור הביטחון הלאומי. תהליך הפינוי-בינוי הייחודי הזה שלאחר המלחמה, שבמהלכו נהרסו רבים מהמבנים של אותו גטו צפוף, רכושם הפרטי של התושבים, ובמקומם הוקמו פרויקטים חדשים, נמשך באופן מואץ, ולאחרונה הוא הגיע לסיאו עם שיווקה הרשמי של העיר כמרכז תיירות. כי כן, ממוקד לחימה, הפכה העיר בשנים האחרונות למוקד היקסמות. יותר ויותר תיירים טורקים זרמו אליה, כפי שדיווחה התקשורת הטורקית, רואים בה מקום אקזוטי, את המזרח. תרמה לכך העובדה שהאזור ידוע בקולינריה המצוינת שלו, שמזכירה גם היא את הקרבה לסוריה. רכז רימוני מוזלף על כל סלט, הרחובות מלאים בדוכנים לממכר כבד על האש, וקובה מטוגן מוגש ללא הגבלה בחלק מהמסעדות. ורק התושבים עדיין מתקשים להבין. איך ניצתה אותה מלחמה? למה נמנעה מהם החזרה לבתיהם? וכיצד מיישבים את הטראומה שגרמה עם המשך המאבק הקורדי? עכשיו נוספו עוד נזקי רעידת האדמה לקלחת הזאת. תזכורת למי שלא עוקב אחרי חדשות החוץ. הקורדים הם קבוצת מיעוט שנרדפת על ידי המדינה הטורקית מאז ראשית המאה ה-20. לאורך השנים דרישתם להגדרה עצמית והופעתן של קבוצות קורדיות חמושות שתקפו יעדים שונים ברחבי טורקיה, ובהן ה-PKK, מפלגת הפועלים הקורדית, נענו בדיכוי תרבותי, בכליאה של מנהיגים ובמבצעים צבאיים. צמיחתה הגדולה של דיארבקיר עצמה בשנות ה-90 קשורה למאבק. בעקבות קרבות של המחתרת והצבא בכפרי האזור הפכו עשרות אלפי קורדים לפליטים פנימיים והגיעו לעיר. עם עלייתו של ארדואן לשלטון דווקא ניתנו לקורדים הקלות מסוימות וננקטה גישה סובלנית יותר כלפי ביטויים תרבותיים של הזהות הקורדית. אחרי שנים ארוכות שבהן חל איסור על שימוש בשפה בפומבי, ודאי שלא ברדיו או בטלוויזיה, היא הותרה ואף נפתח ערוץ טלוויזיה לאומי בשפה הקורדית. היו אלה השנים שבהן טורקיה ניסתה להתקבל לאיחוד האירופי וארדואן הצטייר כמי שיפתור את הבעיה הקורדית ויהפוך את טורקיה למדינה רב תרבותית. בשנים 2013 עד 2015, אחרי עידנים של דינמיקה צפויה מראש, של פעולות ופעולות תגמול, אף הייתה לרגע תקווה, ה-PKK וארדואן ניהלו מסע ומתן לשלום ולהפסקת אש. סביב אותה תקופה הוקמה המפלגה הקורדית HDP, שהייתה מעין מימוש של חזונו החדש של מנהיג ה-PKK, אבדאללה אוג'לן, שנתפס ונחלה ומאז מיתן את עמדותיו. נסיגה מרעיון הקמת קורדיסטן הגדולה וכניסה לפרלמנט הטורקי. זה לא אומר שהתקופה הזאת הייתה רגועה. במהלך 2014 למשל פרצו הפגנות קורדיות ונהרגו בהן כ-30 בני אדם. אבל העניינים החלו להידרדר באמת ב-2015, כאשר 35 קורדים נרצחו בפיגוע של דאש, והקורדים האשימו את המדינה הטורקית בתמיכה בארגון. רצח של שני שוטרים טורקים באותה השנה שבו הואשם ה-PKK, ויש אומרים שגם השינוי שחל בתנועה הקורדית בעקבות הגישה החדשה של אוג'לן, גרם לקריסה הסופית של הסכם הפסקת האש. ה-PKK התפצל בעקבות זה, אומר עידן בריר, חוקר של הסוגיה הקורדית, בהתייחס לריכוך, ריכוך העמדות של אוג'לן. חצי הפך למפלגה שנכנסה לפרלמנט, והחצי השני התבצר בעיראק בהרי קנדיל, ומשם המשיך את המתקפות על טורקיה. זה עלה לטורקים על העצבים באיזשהו שלב במקביל. ארדואן, שהוא איסלאמיסט, הבין שחצי מהקורדים תומכים בו, שהם בעצם מוסלמים שמרנים ולא מעניינת אותם הלאומיות הקורדית. הוא הבין שאין לו את מי לרצות, ואז התחילה המלחמה. המלחמה התחילה ביולי 2015 ובכמה ערים קורדיות, בהן גם דיארבקיר, התנהלה לחימה אינטנסיבית. לוחמי המחתרת, שעד אז פעלו בעיקר בהרים, נכנסו אל חומות העיר העתיקה והקימו ברחובותיה ביצורים. הצבא הטורקי בתגובה נכנס אליה עם טנקים. מאז, במשך יותר מחמש שנים, הייתה העיר העתיקה שטח צבאי הלכה למעשה. רק במרץ שעבר הוסרו מרחובותיה המחסומים האחרונים. וכל אותו זמן נמשך במרץ תהליך הג'נטריפיקציה הולך ומשנה אותה ללא היכר. לרגל הנסיעה הצטיידנו במדריך טיולים בין כשני עשורים. עיון במפה שלו בזמן הביקור חשף בפנינו את גודל השינוי שעברה העיר בעקבות המלחמה. רחובות שסורטטו בה לא קיימים יותר. בניינים שסומנו נעלמו. מה שבמפה נראה כמו אסופה של סמטאות, הפך לרחוב חדש ורחב ידיים שנראה כאילו זה עתה נשלף מהניילונים. שורה של חנויות ובתי קפה במבנים דמויי קופסאות מלבנים שמנסות להידמות לבזלת, נפתחו פה בחודשים האחרונים. יש משהו נוגה במבנים החדשים שכמו נשתלו באמצע העיר העתיקה הזאת ובולטים כל כך בזרותם. נוגע לא פחות העובדה שהמבנים החדשים ברחוב הזה שייכים כולם למדינה, ותושבי האזור, אם ידם משגת להפעיל בהם חנויות, סוחרים אותן ממנה. לא בכדי עבור המקומיים, הרחוב הזה ששמו יניקיפי, הוא סמל לשינוי המואץ שהעיר עברה בחסות המלחמה. במקומות אחרים עוד נראו בצדי הדרך אזורים ריקים עם הריסות, ויש מקומות שבהם כבר נבנו בתי דירות מטופחים שכנראה לא הצליחו לאכלסם בגלל מחירם הגבוה יחסית. כך או כך, לא ניתן לחשוד שפעם עמדו כאן שכונות צפופות של אוכלוסייה ענייה ביותר בעיר. לצד אלה, עדיין אפשר לראות שרידים לעבר, חנויות מזכרות מוכרות לתיירים מגנטים בצורת אבטיח, פרי שצומח על גדות נהר החידק אל הסמוך. בתי קפה מקסימים בתוך חנים מבזלת, מגישים תה, קפה או יין אדום המכונה פה יין אשורי. זכר לקהילה הנוצרית הענפה שחיה פעם בעיר. מנרת, הניצב על ארבע רגליים מבזלת ועליהן סימני כדורים מהקרבות, הפך לאתר סלפי. קשה לדעת משפת גופם של המצטלמים אם הם יודעים שהמקום הוא סמל מקומי. ב-2015 ממש פה נורה למוות עורך דין קורדי נודע, כשקרא להפסקת האלימות ששתפה את העיר. שנים לאחר מותו העלתה חקירה כי הוא ככל הנראה נהרג מירי של שוטרים. דירן טאש, אנתרופולוג בן העיר, התלווה אלינו לסיור בה. כמו קורדים רבים בני דורו, הוא עזב את טורקיה וחי כיום בברלין, אבל את התזה שלו הוא כתב על השינוי שעברה עירו לאחר המלחמה. לדידו, מדובר בשילוב בין אינטרסים ניאו-ליברליים שדחפו להתחדשות עירונית וג'נטריפיקציה, ובין האינטרסים של המדינה הטורקית לפרק מוקד כוח של התנועה הקורדית. תושבי העיר העתיקה עצמם, כותב תאש, ראו במבצע הצבאי ובהתחדשות העירונית שאחריו שני פרויקטים בלתי נפרדים. הכסות הביטחונית שבה השתמשה המדינה כדי להצדיק את הפרויקט, אותו חוק שאפשר הפקעה באזורי סיכון, עשויה לתמוך בניתוח הזה. למעשה, עוד במהלך המלחמה הצהיר ארדואן על כוונותיו כשאמר לתקשורת שהסור תנוקה, ואז יתחיל הליך של התחדשות עירונית. ואם הולכים עוד אחורה, הרי גם בראשית שנות ה-2000, היו כמה ניסיונות להפוך את העיר העתיקה לפנינה תיירותית, ולהעביר נכסים בבעלות מקומית לידי הממשל, אך התוכניות לא צלחו. אחרי המלחמה ב-2015 הכל יצא משליטה, והממשלה הטורקית ניצלה את ההזדמנות למחוק את העיר. אומר תאש, מי שהתפנה מהבתים במהלך המלחמה לא הורשע לחזור אף פעם, ובחמש השנים שאחר כך השכונה הוגדרה כאזור ביטחוני. האנשים הרגישו בעונש. תחילה, תושבי אסור עברו לחלקים אחרים של דיארבקיר, ובהמשך רבים מהם עזבו לערים אחרות. מנושלים מבתיהם וממרכז חייהם, זעמו רבים לא רק על הממשלה הטורקית, אלא גם על ה-PKK. אנשים כעסו מאוד. עד עכשיו הם מבולבלים ולא בטוחים מה באמת קרה. האם זה היה לא מתוכנן או נשלט? אומר תאש. הם לא הרגישו שהם מתקוממים, ואיכשהו זו הפכה להיות מלחמה בתוך העיר שלהם. זו טראומה קולקטיבית, למבוכה ולבלבול, תורמת העובדה שהאוכלוסייה הקורדית מפוצלת בנושאים רבים. יש ביניהם מוסלמים אדוקים שזהות זו חשובה להם יותר מהשאלה הקורדית. רבים מהם כלל לא דוברים קורדית, יש חילונים ויש אפילו חברי דאש, ויש גם מי שמעוניינים בהתאמות בחברה הטורקית. ועם זאת, לאורך השנים האחרונות הראו הבחירות שיש בה רוב של תומכים במפלגת HDP, שארדואן האשים את חבריה לאורך השנים בקשרים עם ה-PKK. מאז שנת 2016, שלושה ראשי עיר של דיארבקיר, שנבחרו מטעם המפלגה הקורדית, נעצרו ונכלאו באשמת קשרים לארגון טרור וחברות בארגון. כיום ראש העיר הוא מינוי של הממשלה באנקרה. אחת מהאטרקציות התיירותיות שדיארבקיר מציעה למבקרים בה היא בית הדנגבאז'. אף שמפתה לקרוא לה דנגבאז' מוזיקה, המומחים מתעקשים שזה לא יהיה מדויק ושיש להשתמש במונחים כמו דיבור מולחן. מדובר באומנות מסורתית של מספרי סיפורים שבהופעותיהם מספרים לקהל על אירועים היסטוריים כגון קרבות בין שבטים קורדיים במאה ה-19 ולא פעם גם על הטרגדיות אישיות או לאומיות של הקורדים. בגלל כל אלה הדנגבאז' הנתפס כז'אנר עצוב נחשב לארכיון של תרבות הולכת ונעלמת, ובית הדנגבאז' שבעיר העתיקה הוא חלק מניסיון לשמר אותה וגם לשווק אותה לתיירים. במובנים רבים סיפור הקמתו של המרכז הזה הוא גם הסיפור של התמורה שעברו השלטונות הטורקיים ביחסם לקורדים. בית הדנגבאז' נוסד בשנת 2007 כחלק מפרויקט בתמיכת האיחוד האירופי, עיריית דיארבקיר, ובאופן חריג גם משרד התרבות הטורקי. זה היה למעשה הפרויקט התרבותי הקורדי הראשון שבו ממשלת טורקיה הייתה מעורבת. מתחילת שנות ה-2000 הייתה התפוצצות פומבית של נרטיבים שהיו קודם לכן טאבו, מסבירה מרלין שפרס שחוקרת את הדנגבאז' ומכוונת להתרחבות, התרחבות השיח על תרבות והיסטוריה קורדית, לפעילות של מוסדות לשימורן ועוד. למרות זאת, שנים של דיכוי תרבותי והעובדה שקורדים צעירים רבים כלל לא דוברים את השפה עשו את שלהן וגרמו למחיקה תרבותית ולאסימילציה. התחושה הייתה שהשפה והתרבות הקורדית עדיין נמצאות תחת איום ושיש צורך לשמר אותן, והדנגבאז' נתפס כגורם מרכזי בכך, היא אומרת. לכן נכתבו עליו סיפורים ונפתחו מוסדות שמקליטים גברים ונשים שמכירים את הרפרטואר. ואכן, גם אם מדובר באמנות גברית בעיקרה, בשנים האחרונות יותר נשים לוקחות בחלק בפומבי. באופן פרדוקסלי, אומרת שפרס, זה קשור שדווקא להגבלות שטורקיה עדיין מטילה על השפה הקורדית. המחסור בשידורי רדיו בקורדית בטורקיה גרם לעלייה בפופולריות של תחנת רדיו ארמנית. ושם יותר נשים היו מופיעות כזמרות, כי ארמניה הייתה רפובליקה סוציאליסטית, היא מסבירה. למה דווקא הדנגבאז' הפך לסמל לתרבות הקורדית? שפרס, זה משהו שאפשר לשווק בקלות יתרה כתרבות מסורתית, ולכן אולי זה גם פחות מאיים. במובנים רבים, התנאי שתחתיו התרבות הקורדית קיימת בטורקיה, הוא שהיא תהיה לא פוליטית. למעשה, שאלת הצנזורה אינה חד משמעית. התרבות הקורדית עדיין לא נהנית מביטוי חופשי, וביטולים של הופעות או פרקטיקות של צנזורה עצמית נפוצים במדינה, בדומה, במידה רבה, לישראל. בחודש מאי האחרון, למשל, בוטלה הופעה של אחת הזמרות הקורדיות המפורסמות ביותר, איינור דוגן, בעיר במערב טורקיה. כתבה באתר על מוניטור סקרה לחצים שהופעלו לביטול הופעה נוספת שלה באיסטנבול על ידי פוליטיקאים וטרולים כאחד, בטענה שהיא תומכת PKK. לעומת זאת, בסצנת הפופ הטורקי הכללית ישנם גם המון זמרים קורדים. זה מאוד גמיש ותלוי מי קרוב לשלטון ומי מיטיב עם השלטון. מי שנתפס כאיום מצונזר, אומר עידן בריר ומוסיף, זה מאוד דומה לישראל. אגב, כאן אין צנזורה על שירים, אבל מספיק ששי גליק, אקטיביסט ימני, יעשה עצומה כדי שאף זמר לא יביע אף פעם משהו שיכול להתאפס מרחוק כעמדה פוליטית. את האור האחרון של היום הלכנו לראות מהחומה של העיר העתיקה. הדרך אליה עברה בסמטה של נפחי ברזל שהתחלפה בסמטה אחרת שבה מכרו מחית פלפל וחצילים שיובשו בשמש ונטלו על חוטים. החומה העצומה התנסעה מעל חלקים של העיר שנמחקו לחלוטין. מתחתיה הסתרעה גינת פרחים, ובבית התה הסמוך ישבו קבוצות של אנשים שבאו ליהנות מנוף החידקל. על החומה תלתה הממשלה מגוון שלטים של לפני ואחרי, המציגים את פעולות השחזור שנעשו לה ולאתרים שסביבה. מהחלק העליון שלה השקפנו אל עבר מגדל פעמונים של כנסייה, שבמהלך המלחמה התבצרה בה לוחמת חמושה במשך ימים ארוכים. כנסיות העיר הן עוד ביטוי להיסטוריה שעוצבה במידה רבה על ידי קונפליקט. דיארבקיר מלאה בכנסיות, אך ריקה כמעט לחלוטין מקהילה נוצרית. עד ראשית המאה ה-20 הייתה בקהילה נוצרית פורחת של אשורים וארמנים. ובדומה לארמנים, גם האשורים היו קורבנות לטבח וגירוש בתקופת האימפריה העות'מאנית. בדיארבקיר השתתפו בטבח גם קורדים, שבהמשך תפסו את מקומם של האשורים. מוקדם יותר באותו היום, בתוך הסמטאות של העיר העתיקה, בחלק שהעוני ניכר בו במיוחד, הגענו לכנסייה אשורית הבתולה מרי. בכנסייה ישב שומר וחיכה למבקרים שלא באים. באנגלית שבורה הוא אמר שהקהילה האשורית בעיר מונה היום אנשים ספורים, ושיפוצה של הכנסייה ממומן על ידי הקהילה בארצות הברית ובאירופה. בחלק אחר של העיר הגענו לכנסייה ארמנית שזה עתה נפתחה מחדש למבקרים. היא דווקא הומה בני אדם, תזכורת לרוחות הרפאים של הקהילות הנוצריות העתיקות, אך גם בה ניכרים סימני הכדורים מהלחימה של 2015. עכשיו, בדרך חזרה אל המלון שלנו, מקר מקומי הצביע על מסעדה מומלצת וחדשה שנפתחה בקומפלקס הנוצץ, ברחוב שנגרס ונבנה מחדש. אבל כשהחושך השתלט על המרחב, המציאות הפריחה של העיר התיירותית המתחדשת התבקעה בין רגע, כאשר בפינת רחובות הופיע ג'יפ משטרה משוריין, ועליו מכונת ירייה מסתובבת. אדמה משוגעת, כתבתה של הגר שיזף, הקריינית טלי ליברמן. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.